דיני חג השבועות בשולחן ערוך יש רק סימן קצר אחד, צו צדיק דלת. לכאורה אין בו כל כך הרבה הלכה, אבל הרי יש הלכות יום טוב שבדרך כלל דווקא לפני חג השבועות מוצאים את הזמן כדי לעסוק בהם, ללמוד הלכות יום טוב. לפני הלכות פסח לומדים הלכות פסח, לפני חג הסוכות 30 יום לפני כן לומדים הלכות ראש השנה, הלכות יום כיפורים, הלכות חג הסוכות עצמו, ארבעת המינים והסוכה, כי אין זמן לעסוק בהלכות יום טוב. נשאר יום יחיד שהוא יום טוב, יום חג השבועות הבא עלינו לטובה, אשר בו עוסקים בהלכות יום טוב. אבל האמת, שישה ימים טובים יש לישראל, וביום השביעי זה בחינת השבת. בפרשת אמור, כשהתחילה התורה להגיד עליהם פרשת המועדים, אלה מועדי השם, קראי קודש שתקראו אותם במועדם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. מה מכניס את השבת? אתה אמרת אלה מועדי השם, ואתה מכניס באמצע פתאום את יום השבת. אלא הפסוק גם כן מדבר באמת בשישה ימים של יום טוב, מדבר על מועדי השם. שישה ימים של יום טוב בדין תורה, מה הם? שני ימים של פסח, יום ראשון יום השביעי, שני ימים של סוכות, יום ראשון ויום השמיני עצרת, הנה ארבעה, יום אחד של שבועות ויום אחד של ראש השנה. אלה ששת ימים תעשה מלאכה, איזה מלאכה? אוכל נפש. כמו שכתוב, כל מלאכה לא יעשה בהם, אבל אשר יאכל אוכל נפש, זה לא יעשה לכם. מלאכת אוכל נפש, הבערה, שחיטה, בישול, כל הדברים האלה הם מלאכות. כיוון שזה אוכל נפש, מותר. ששת ימים, מאלה מועדי השם, תעשה מלאכה. ויום השביעי, יום הכיפורים, שבת שבתון וכל הקודש. לא שבת אחת, שבת שבתון. כי גם מלאכת אוכל נפש אסורה ביום הכיפורים. נמצא שכבר בהלכות המועדים מזכיר הפסוק כל ששת הימים הטובים והלכות יום טוב הם שייכים לכל הימים הטובים האלה. בסימן תו קוף חפטט יש גם כן בקצרה, לא כל כך באורך, כמה דברים בענייני יום טוב. הלכות של יום טוב, חייבים לעשות קידוש בליל יום טוב, כמו שצריכים לעשות קידוש בליל שבת, למרות שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, זכרו בדברים הנאמרים על היין, אבל זה כתוב רק בשבת, לא כתוב ביום טוב. אבל אין הבדל ביום טוב לשבת, למרות שהמגיד משנה, הרב המגיד כותב שקידוש של יום טוב זה מדרבנן, וכך גם מעתיקים אותו רבניה האחרונים, מגן אברהם, מיליה רבה ועוד, אבל באמת רבים מהראשונים סוברים שגם קידוש יום טוב זה מדאורייתא, זה לא מדרבנן. כך זה עשה במילה מרוטנבורג, שכותב את זה במפורש לגבי ראש השנה, שקידוש של ראש השנה זה מדאורייתא. כך גם כן שני שרי צבאות ישראל, רבי מאיר הלוי מטולטולה והרשב"א מבעלי התוספות, רבי שמשון בן אברהם, שני ימי גדולי העולם שחיו לפני 700-800 שנה, יצא כתב יד שמו כתב רסייל בערבית, כתב רסייל, תרגמו אותו מישהו קראה באותם הדורות, אז רצה להפיץ את תורתם של הרבנים האלה, כתב את זה בערבית, אבל חזרו ותרגמו את זה, הפכו את זה מערבית לעברית, זה יצא לאור לפני אולי 80 שנה, 90 שנה, ושם יש שני התשובות של לפני גדולי העולם אלה, וכותבים במפורש שכשם שקידוש שבליל שבת דאורייתא, כך קידוש של יום טוב זה דאורייתא, שניהם כותבים את זה. וגם כן הריטב"א במסכת ביצה דף ד' כותב במפורש שזה דאורייתא. וכן יש לנו כבר כמה גדולי העולם שסוברים ככה, גם ראשי ככה סובר, ככה סובר. אני הוכחתי את זה בדברי ראשי בשבת כ"ג, אחר כך מצאתי שגם הרב אלפנדרי בתשובותיו החדשות שנתפסו עכשיו, גם כן הוכיח מאותו ראשי. ובכן, יש לנו כמה גדולי עולם שסוברים קידוש יום טוב לדאורייתא. נמצא שאין הפרש, אפילו שכתוב שבת, מחרידים ותורה קורה שבת גם את יום טוב, כמו מסרטים לכם מחורת השבת, שהפירוש הוא שתפילת העמים ובתה מתחילים מחורת יום הפסח, אפילו שזה לא חב בשבת. וכמה זה מחורת השבת? לשון שבתון. התורה קורה את יום טוב גם כן מכנה אותו בשום שבת. גם האחרונים למדים זכות על אלו שביום טוב מתחילים מזמור שיהיה ליום השבת, תקף אחרי ברוך שאמר מזמור שיהיה ליום השבת. יש מתחילים טוב להודות להשם, אומרים גם כן, מה יש? יום השבת זה גם יום טוב בני שמו יום השבת. אם אומרים את הפסוק הזה זה לא נורא. על כל פנים זה אנחנו יודעים שיום טוב גם כן להשם השבת. והרבה עניינים שאין לנו שום גילוי דעת אלא רק מכוח השבת עומדים גם כן יום טוב. גם עניין הנשים שחייבות בקידוש ליל יום טוב, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מפרש, כמו שהתורה הקישה לגבי שבת זכור ושמור בדיבור אחד ויאמרו, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, והנשים ישנם בשמירת שבת ישנם גם כן בזכירת השבת קידוש, ככה שדבר גם כן יודעים בזה לגבי יום טוב. אז גם הנשים חייבות יום טוב בדאורייתא, אם נאמר דאורייתא זה גם הנשים חייבות מן התורה. נפקא מינה שהנשים יכולות להוציא את האנשים וזה חובה, כמו בדין קידוש בשבת הנשים יכולות להוציא את האנשים וזה חובה. אם הבעל למשל לא כל כך מרגיש טוב, קשה לו לעמוד, והוא מבקש מאשתו שהיא תעשה קידוש, היא עושה את הקידוש ומוציאה אותו, זה חובה, כי הנשים חייבות בקידוש כמו הנשים, בשום פרש ביניהם יכולה לברך ולהוציא אותו, זה חובה. בכל דבר שהנשים שוות כמו האנשים, חיוב שלהם שווה, אז בזה אין שום בעיה, בוודאי שאנשים יכולות להוציא את האנשים, וזה חובה. מה שכותב הראש בברכות כף עמוד ב', שאנשים גם בני ערבות נלוו, לא בכלל ערבות, שאנחנו יודעים שישראל כולם ערבים זה בזה. אבל שם כתוב בגמרא במסכת סוטה לבזיים, ששש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים מישראל, כולם ערבים זה לזה, ולא מנו את הנשים. משמע שאנשים לא בני ערבות, אבל פירושו שאנשים לא ערבים לגברים, האנשים חייבים, הם תפסו ערבות גם להוכיח את הנשים, אבל הנשים לא תחייבו בערבות שלהם לגבי האנשים. זה דווקא לגבי דבר שהוא תפוי את החובה, אז שיש לומר דין ערבות שייך אך ורק לגברים ולא לנשים. כגון מה שיש לנו דין, כל הברכות כולם, אף הפי שיצא מוציא, חוץ מברכת הלחם והיין, גמרא בראש השנה כ"ט. כל הברכות כולם, ברכות של מצוות, אף הפי שיצא מוציא את החרים וזה חובה. כגון למשל, אדם הלך, שמע קול שופר, גמר מצוות שופר, רוצה לברך למישהו אחר או בניין אחר, רוצה לחזור עוד פעם לברך, חוזר לברך. אף הפי שיצא, מוציא את החרים. למה יכול להוציא את החרים? הרי הוא כבר יצא, זה חובתו. וכל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את החרים, וזה חובתם. אלא מפני שכל ישראל ערבים זה לזה, אז הוא עליו להוציא גם כן את החרים. לכן אף הפי שהוא יצא, חוזר ומוציא את החרים. מה שאמרו, כל שאינו מחויב בדבר, שבעצם הדבר הוא פטור. כמו למשל חרש שוטה וקטן, שהם פטורים בעצם הדבר. אבל איש הוא כבר, הוא היה בר חיובה. וקיים את המצווה ויצא זה חובתו, אף הפי שיצא מוציא את החרים זה חובה. למה? משום כל עושה ערבים זה לזה. אבל בחת הנהנים למשל לא יכול אחד לברך, שמע, אתה תאכל את הלחם אני אברך לך, מוציא לחם מן הארץ, תאכל, זה לא יכול לעשות דבר כזה, אחד יברך אחד יאכל, אין דבר כזה. תגיד למה? חייב לברך, חייב לברך אם יוצא לאכול, לא לתנא ולא לבריך, מי אמר לו שיהנה ויאכל? כבר שאין חובה לאכול, חוץ מהמצה למשל של ליל פסח או יין שבור פרי הגפן של קידוש, אלא דרך חובה, חובה יכול להוציא את החרים, זה חובה. אם כן ערבות, אנחנו לא זקוקים למילת ערבות, רק מדבר שכבר יצא ידי חובתו, אז אנחנו אומרים, אם יצא מוציא מכוח ערבות. נפקא מינה, אישה שעשתה קידוש בליל שבת, עשתה את הקידוש, יצא ידי חובתה, והיא רוצה עוד פעם להוציא את מישהו אחר, זה לא אומרים בה מי יצא מוציא, למה? היא לא בת ערבות. כל הפעם, למה אם יצא מוציא? מפני שערבים, ישראל ערבים זה לזה. היא לא ערבים, היא לא בכלל ערבות. למה אמרנו 600, 3,000, 550. אם היו נשים באמצע, היו צריכים לכפול את המספר. אלה כולם הגברים לבד מטף. כל יוצא צבא בישראל, כמו שכתוב בפסוק. וכמי כאן שהנשים אין להם ערבות. לכן אישה למשל שברכה את הקדוש, גמרה מנוסף קדוש, ואחר כך בא מישהו מהבנים שלה שהוא בר מצווה. אמרת אותו, אני אחזור, אעשה לך עוד פעם קדוש. למים. למה? מפני שהיא יצאה ידי חובה. במה היא רוצה להוציא אותו? בשערבים זה לזה? נשים אין הערבים. אין הערבות. על ערבים בתוכה, תראינו כמרותינו. למי יש איש שהוא שייך בערבות, יכול להוציא. הכל נתון בערבון, מצודה פירושה כל החיים. אם הוא משייך בערבון, אבל אישה לא שייכת ערבון. אז לכן אם יצאה, אינו מוציאה. אבל אם לא יצאה, מוציא גם כזה, אחרים את החובתם. אבל אם לא יצא ידי חובה, הרי כמוה, כמו האיש, אין שום מפרש ביניהם. המשקל שווה, זה דאורייתא, זה דאורייתא. אם זה דרבנן, זה דרבנן. לכן יכולה להוציא ידי חובה. זה שאנחנו אומרים, ערבות שייך רק בתנאי אם יצא מוציא. פני שהרב דגון מלבבה גם כן הסתפק בדבר הזה, אם אישה יכולה להוציא איש ידי חובת קידוש, הוא מעריך הרבה בדברים האלה. אבל כל מה שהוא מדבר, באופן שהיא כבר עשה ידי חובתה, כגון שהתפללה. גם כן יש אומרים מתפללה ערבית, גם כן נקרא שמוה יצא ידי חובתה. אבל עדיין לא התפללה, או שאמרה בפירוש, אני לא רוצה לצאת ידי חובת קידוש בתפילת ערבית. הרי גם תפילת ערבית, מי שאומר שיוצא אדם ידי חובת קידוש בתפילת ערבית, ככל שנתכוון לצאת ידי חובת קידוש, כי מצוות צריכות כוונה. אבל תחגע עצמך שאמר בפירוש, לא רוצה לצאת ידי חובה של הקידוש בתפילת ערבית, אז לא יוצא בעל כורחו. אז ככה אישה, היא יודעת למשל בעלה לא מרגיש טוב, היא צריכה להוציא אותו לחובת הקידוש. אז כשהיא מתפללת ערבית, זאת אומרת בפירוש, אני מחברת, לא רוצה לצאת לחובת קידוש. ואז יכולה לברך ולהוציא את בעלה לחובתו. זה שאנחנו אומרים שכל המצוות כולם ששייכים בשבת, שייכים ביום טוב, דין אחד להם, גם העניינים האלה. כן, גם כן עניין קידוש במקום סעודה. כפי שיש לנו דין קידוש במקום סעודה לגבי שבת, כך גם כזה דבר ביום טוב. שם באמת למדנו מאיפה, וקראת לשבת עונג. אומרים בהלכות גדולות, רשב"ם, בראש פרק הרבה פסחים, כך כותבים, מאיפה למדנו את זה? שכתוב, וקראת לשבת עונג. במקום קריאה לשבת, שם יהיה עונג. כלומר, קריאה לשבת זה קידוש. העונג זה סעודה, אין קידוש במקום סעודה. איפה למדנו ביום טוב? ביום טוב לא כתוב. אלא כפי שאמרנו, כשם שהקדוש עצמו נמדים אותו מדין שבת, כך גם כן אותו דבר. כל פרטי הדינים שיש שם גם כן אותו דבר. לכן אסור לטעום למשל שום דבר לפני קדוש של יום טוב. מה שאנחנו אומרים בשבת, אומרים גם כן ביום טוב. ישנה בעיה מיוחדת בעיקר בשביל חג השבועות, במחלוקת של פוסקים. מסעת בנימין, שלוש שבועות מסעת בנימין, היה מהראשונים, מגדולי האחרונים, בדורו של התורי זהב, של הספצי כהן, שניהם פפלים בדברה ביורד העסרמה קופיות, ועוד בכמה מקומות. הרב אומר שקיבל מרבותיו שלא לעשות קידוש בלב חג שבועות, אלא לאחר צאת הכוכבים. למה? בשביל מה? כתוב, שבע שבתות תמימות תהיינה. ספירת עומת שיחות תמימות. אם אתה מקדים מקבל תוספת מהור על הקודש, עושה את זה בעוד יום, ועושה קידוש בעוד יום, אתה מחסיר מהתמימות של ספירת העומר. אתה בא בתוך הגבול של ספירת העומר. שיחות סבחים בתשעה ימים, כולם תמימות, שבע שבתות. לכן לא יקדש אלא עד שיש את הכוכבים. זה דעתו של מסעת בנימין. הגאון באפרים מניאדו, בספר דגל מחנה אפרים, העריך לדחות את דבריו. אבל מניין לנו להגיד דברים כאלה, למעט את חג השבועות מתוספת. יש לנו תוספתה מפורשת, שאף על פי שיש תוספת בכל שבתות עם טובים, בליל פסח לא לאכול מצה ומרור, אלא משתחשך. למה שכתוב ואכלו את הבשר בלילה הזה, בלילה אין, ובעוד יום לא. כשאני שם, מה שכתוב בפירוש, אכלו את הבשר, צביעי אש ומצות. מכאן שאין מצה נאכלת, אלא משתחשך. כך כתוב בתוספתא, מביאים זה בתוספות, שם בפסחים צדיק ט'. אז מה לומדים מכאן? מפני שכתוב שם בלילה, בשביל זה אנחנו אומרים שלא יכולים לעשות בעוד יום. אבל שבועות לא כתוב בלילה. מה יש מעשה זה בעוד יום? לכן מה שכתוב, תמימות תהיינה, זה משהו אחר. הרי דרשו רבותינו שאם דילג יום אחד מספירת העומר, לא יכול עוד לספור בברכה. למה שבעיינה תמימות, וזה לא תמימות. אז לא בא הפסוק להגיד לי להשלים עד שיצא את הכוכבים. להפך, אתה מוסיף מחורה על הקודש. אם אתה מקבל עליך יומצון אותו עוד יום, אתה עושה מצווה, לא עושה עשו שלום עבירה. אם אתה רוצה להקדש בעוד יום, זה יהיה טוב. אצלנו פה בארץ ישראל אין כל כך בעיה. פה זה לא בעיה. יכולים, וכל אנחנו עד שמתפללים, רגיל להתפלל מנחה וערבית, סימוכים לעד העולם, עשויים באמת וישר. עד שגומרים את הערבית, מגיעים הביתה ובדי שיש את הכוכבים. מתי זה את הכוכבים? לפי דעת הגאונים, סך הכל רבע שעה אחרי שקעת החמה. אז מה יש? אפשר לעשות את הדבר הזה. אבל בחוץ לארץ זו בעיה קשה מאוד. למשל, כשהייתי בצרפת, שאלו אותי, היה להם בעיה קשה מאוד. למשל, בקיץ, זריחת השמש היא בשתיים וחצי. והשקיעה של השמש, 10:30 בלילה. ואם תחכה עייסת את הכוכבים, את הכוכבים שלהם לא רבע שעה כמו פה, כדי מגיע ב-11. יתחילו לאחור ב-11, ויגמרו ב-12, וב-2:30 ב-2 יעופף, עוד פעם, הבלח הלילה. אז מתי קיימו מצוות התיקון שקראי מועד, שצריכים לקרוא, כפי מה שצריכים? קראו את זה ביום, קראו את זה. אם שלהם, זה לא מסתדר להם. אז שאלו אם אנחנו רשאים להקדים, לקבל תוספת מהור על הקודש, להתפלל מוקדם, כמובן אחרי פלג המנחה, השיעור של פלג המנחה שלהם גם כן הוא יותר ארוך, לפי הרשעות זמניות הם. אז יתפללו מוקדם, וגם יוכלו שעודם בעוד יום, יספיקו ללכת מסכנים ב-9:10 התחילו את סקרי המועד, עד שעה 4, אבל אם לא כן, לא יספיקו לעשות שום דבר. אז ישבתי להם שאפשר לסמוך על דברי רבי אפרים מניאדו, שכותב מפורש שזה אפשר. אבל לא רק רבי אפרים מניאדו כותב כך, יש ספר, יוסף אומץ, חבר לצורך הגאון ביוסף יוספה, זה רב קדמון, לפני 300 שנה. זאת אומרת, שמעתי באומרים לי שצריכים לחכות חג השבועות עד שיהיה ממות תהיינה. הוא אומר, בזה אינו, שלא ייתכן דבר כזה, וחזינה לרבנה כשישאה שלא חשו לדבר זה מעולם, שהרי איך יכולים לסדר את התיקון שקוראים בליל חג השבועות, הוא בעצמו מדבר על התיקון הזה, איך יכולים לעשות את זה אם יחכו עד ששת הכוכבים, ואנחנו פה בארצות אירופה לא יכולים לעשות את זה. לכן מותר להקדים בעוד יום לקבל תוספת מהור על הקודש, ואחר כך ילכו וילמדו, יבואו ויגידו צדקתו לעם ולא תעשה. כן, העניין גם כשל הלימוד עצמו, כיוון שהזכרתי עניין של לימוד של קריאת מועד. יש כאלה שאשכנזים, למשל, בישיבות שלהם, לומדים גמרא, לא לומדים תיקון קריאת מועד, אלא יושבים ולומדים גמרא. כל אחד ואחד גמרא שלו חוזר עליה, משנן אותה. אנחנו לא צריכים למחות בידי שעושים ככה. כך כותב גם כן חוק יעקב, דווקא מאשר את הדבר הזה, בספר חוק יעקב. אבל, בכל זאת, אני מייעץ בתור עצה טובה, שהספרדים שלנו, בני תורה שלנו, ינהגו כפי מנהג אבותיהם, לא ישנו, ויקראו קריאי מועד מההתחלה עד הסוף. אם רוצים לחטוף עוד שעה אחת ילמדו גמרא, לא כל כך נורא, אבל את קריאי מועד לא יגרעו ממנו. התחילו כל קריאי מועד כפי מה שתקנו לנו רבותינו, אבותינו הראשונים. האשכנזים מוצאים תירוצים שהם יכולים ללמוד במקום של רמב"ם חפץ. לומדים גמרא, לומדים הרמב"ם, לומדים מה שלומדים. טוב, אנחנו לא באנו למחות בידם. ידוע, הגאון רבי נחמן מווילנה, מינינו גדול ממנו, והיה יושב ולומד תיקון קריאי מועד כרגיל, מההתחלה עד הסוף, מילה במילה. ופעם אחת התארח אצלו הרב רבי יעקב מדובנה, זה גאון הדרשנים, יש לו כמוהו דרשן בחסד עליון, שממשל משלים, וכל המשלים ממש מתוקים לנפש ומרפא לעצם. הרב הזה התזמן בביתו של הגאון מווילנה, והנה בליל חג השבועות ראו את תלמידיו של הגאון איך שרבי יעקב מדובנה לוקח על זה גמרא ויושב ולומד. לא קורא תיקון קריאי מועד. באו והלשינו אותו לגאון מווילנה, קרא אותו אליו, למה אתה לא קורא כמונו תיקון קריאי מועד? אני קורא קריאי מועד, גם אתה תעשה כמוני. הוא דרכו כל דבר מביא משל, ככה היה מוע שלא גאוני. אמר לו, אדוני הרב, אגיד לך משל, מה הדבר דומה? אומר, הסוחרים שיש להם בית גדול, בית מסחר גדול, של כל מיני בדים, יש להם בדים מינים ומינים שונים, תוצרת הארץ, תוצרת חוץ, של אנגליה, של איטליה, של כל המקומות, יש להם, וגם כן כל מיני צבעונים, זה צבע כך וזה צבע כך, זה בד יותר יקר, זה פחות יקר, זה כתיפה, זה משי, זה רקמה, כל דבר ודבר יש לו. אם יש שמות שחור על מטהו, ואז שחר הוא בקי גדול ויודע כל שחורה פה מנסן. אבל הוא שם, יש לו חלון ראווה, בתוך החלון ראווה שם דוגמאות מכל מין ומין. כזה שאדם שהוא רוצה למשל, לחפש איזה מין, הוא רואה בתחלון ראווה, אמר, כזה אני רוצה. אז מביא לו דוגמה, מביא לו, מוריד לו את הבד. מה יש שם כל פעם יוריד יעלה ויוריד יעלה, יעלה שמיים ויוריד ובשב הארץ, עולים ויורידים בו. לכן מראה לו הדוגמה שיש לו בחלון ראווה. זה סביר, זה משהו מוסבר. אבל אדם שהוא לא סוחר ולא בן סוחר, ואין לו לא בדים ולא שום דבר, אין לו שום סחורה. אבל הוא הולך וקונה את הדוגמאות האלה, אבל אתה תמכור לי את זה. מה אתה תעשה בזה? אז סתם, תן לי את זה, אני רוצה. זה לא טופש נקרא שמו? מה הוא עושה ככה? אחד ירוק ואחד צהוב ואחד זה, וכל אחד ככה צריך קטנה. מה הוא עושה בזה? שום דבר לא יכול לעשות בזה. והנמשל, אדוני הרב, גאון גדול ברוך השם. יש לו תנ"ך, יש לו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בכל, בכל, כל ברוך השם. מלכותו בכל משלה. אז הם יבואו, ישאלו את כבודו, יש לו בראשית, הנה יש לי דוגמה. לוקח שלוש פסוקים כאן, שלוש פסוקים כאן, יש לי בראשית. אתם רוצים נוח, גם כן יש לי. אני יודע הכל, כבודו, ברוך השם, כל התורה מנחת מכזו. אבל אני ריח ופוחד, אין לי שום דבר. הלך קחת לי חתכת בראשית, חתכת נוח, חתכת לך, מה אני רוצה מהדבר הזה? מה אני יכול לעשות? הרב צחק, חייך, לא שווה. טוב, תעשה מה שאתה רוצה, תראו מה שאתה רוצה. זה כדי לסבר את האוזן. זה שם מנהגם של אשכנזים. אבל אנחנו, כיוון שאבותינו, אבות אבותינו, כולם כך נוהגים, אז לכן לא נשנה מהמנהג. כדאי הדבר שנקרא את כל הסדר שתקרא המועד כפי שהוא. רק אני אומר דבר אחד. למשל, כשמגיעים מסכת שבת, מגיעים תרי"ג מצוות, אם קוראים את זה ככה, לא תרי"ג מצוות, זה מעט המחזיק את המרובה. במילים קצרות כל מצווה, מצוות פירה ורבייה, מצוות גידול נשי, מצוות ככה, מצוות כך, הכל כמו טלגרמה, כל טלגרמות קטנות, ככה, תח, 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 אחד אחרי השני, תרי"ג מצוות. נכון, צריכים לגמור את זה מהר. אבל יש אנשים לא מבינים בכלל מה כתוב פה, מה זה שם, מה זה כך. כדאי הדבר שהרב, אם נמצא שם הרב, תמיד חכם שבקי בהלכה, יסביר להם כל מצווה ומצווה, כיד השם הטובה עליו, קצת פרטים בכל מצווה ומצווה. כי כאן זה עניין כללי, אומרים רק את המצווה בכללותה, אבל לא אומרים כל פרט פרט בשיש בכל מצווה ומצווה. זה דבר חשוב, יש פעמים שזו הזדמנות, שבן האדם לא יודעים את הפרטים, והוא מסביר כל דבר ודבר. במקום שזה ייקח, למשל שעה, יכול לקחת שעתיים, חמש, שעתיים וחצי. לא עד לך מלאכה לגמור. אתה יכול לקרוא את זה, תגיד את זה לאט לאט. בפרט גם כן המדרשים של מתן תורה, שמלאים דברי אלוקים חיים. אם מנצל את ההזדמנות כזה, שיסביר את הדברים, דבר דבור על אופניו, זה דבר חשוב מאוד. לכן לא ימהרו, כשקוראים את הדברים האלה, יעריכו בהם כעד השם הטובה עליהם. ועל ידי כך יחסכו, כי דרך כלל אחר כך קוראים את דרה. זוהר, זוהר הקדוש, לא כל אחד ואחד מבין מה שכתוב. דרה, לא מבינים, מי יכול להביא את דרה? זה סעידים בשם השם קורא. יש הרבה, הם מתחילים, קוראים דף שני דפים, עומדים, עושים ככה, יש עניין. נגמר, וכמה טוב שאדם, כל הזמן כולו כגיבור עושה כוח, כגיבורי כוח עושה דברו, יושב ולומד כל הזמן בהתמדה. מה הוא יושב ישן באמצע הלילה? הוא ישן והיה חלום שנית. אחר כך קם מעט, קורא כמה שורות, ועוד פעם חוזר ועושה מודים. כאן זה הדרך. זה לא סדר של לימוד. ואז רבה, אדם שרוצה לנצל, אם יש שם תלמיד חכם, ורוצה לנצל שכולם יהיו מרוכזים, שרגע אחת לא ישנו, זו הדרך. שיעריך להם דברים שהם נשמעים לכל אדם. הן המדרשים והן תרי"ג מצוות. ההלכה של תרי"ג מצוות, הפרטים, פרטי פרטים, עד כמה, לא להעריך הרבה, אבל להסביר כל דבר שיהיה דבר דבור על אופניו. ועכשיו כשיגיעו אחר כך לאדרה, יחלקו את זה מן הקהל. כל אחד ייקח לו חמש דפים. וחמש דפים לא יספיק להרדים, לא יספיק לישון. חמש דפים, או עשר דפים, כפי מספר האוכלוסייה שיש שם. כל אחד יקרא חתיכה, כל אחד יקרא חתיכה. במשך חצי שעה, רבע שעה, כולם גמרו את האדרה, יגידו קדיש על ישראל, והרי כאן יקראו. לא פרשו מעניין האדרה, שחלקו את זה לכולם. ומאידך, גם כן, ישבו כולם ערים, ושמעו היטב דברי אלוקים חיים, הן של תרי"ג מצוות והן של האגדה. כל הזמנים האלה זה התוויית דרך שתלמידי חכמים גם כן לא ינוסו מן המערכה. יקבלו עליהם כדי לזכות את הרבים, כי מי שמזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. לכן אם הוא הולך, אומר, לא, אני אלך לנצל את הלילה הזה, ללמוד גמרא. הוא יכול ללמוד גמרא, הוא יכול ללמוד חדושים, הוא יכול ללמוד ספרי פוסקים, אבל הוא לא מקדיש את עצמו לאחרים, רק בשביל עצמו. שלום עלייך נפשי זה לא טוב. אלא תמיד אדם צריך להיות גם כן לחשוב על אחרים. כשהוא בא ויושב בראש, והוא מדרבן אותם. על פיו יחנו ועל פיו יסמו. הוא מסביר לכולם, כל אחד ואחד, כמו שאמרנו, הם בהלכה, הם בהגדה. זה עושה רצון הקדוש ברוך הוא, על ידי כך, גם זכות הרבים תלויה בו. הוא אמר לכם עוד איזה דבר של הגדה. כתוב בגמרא, בשבת, דף ח', בשעה שהקדימו ישראל נעשה ללשמע, יצאה בת קול ואמרה, מי גלה סוד זה, רז זה, סוד שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, ברכו השם מלאכיו, גבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, עושה ואחר כך לשמוע, וגם ישראל אומרים נעשה ואחר כך לשמוע. עדיין הדבר לא כל כך מוסבר לנו, מה הגדולה שיש בדבר הזה, שאמרו נעשה ונשמע? בכלל זה תמוה. אפשר שאדם יעשה בלי שישמע את הדבר. הלא כתוב בשביל דבר בטרם ישמע, עברת היא לא מוכלמה. כל שכן שידך לעשות לפני שיודע בדיוק את הפרטי, איך יעשה? צריך קודם כל שיסבירו לו את הדבר, ישמיעו, דבר את טעמנו ונשמע, ואחר כך בסוף ידך ויעשו. נעשה ונשמע. ולא עוד אלא, בסקול משבחת אותם, לסרוד מלאכי השרת משתמשים בו. מה אני אעשה? נוסף על זה הגמרא ממשיכה. בשעה שקדימו ישראל לעשה לי נשמע, ירדו 60 רובו מלאכי השרת. ונתנו להם לכל אחד קשרו שני כתרים על ראשו של כל אחד מישראל. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מה אני 60 רובו כתרים האלה? כשישראל אחר כך חצאו בעגל, ילדו מלאכי השרת ופרקו אותם מעליהם. אבל גם כן להבין מה אני הכתרים האלה. מאיפה באו הכתרים האלה? בזוהר הקדוש מסביר את הדבר כך. כתוב בפרשת זאת הברכה, השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן ואתה מלבות קודש. מימינו אש דעת לעמו. זה מסר את התורה שנמסרה באש, מימינו מסר את התורה. מה זה מסיני בא? זה הבנו. וזרח מסעיר לעמו. מה יבעה בסעיר? הופיע מהר פרן, מה יבעה בפרן? פרן זה מקום של ישמעאל, ויש במדבר פרן ותקחלו עמו אישה מארץ מצרים. איפה זה? זה ישמעאל. וכן גם כן שעיר, שעיר זה וישוב עשיו ויאמרו לזרקו שעירה. זה שעיר, זה עשיו. מה עניין עשיו? מה עניין ישמעאל כאן? הזוהר הקדוש מסביר, הוא אומר, מביא גם כן דברי התלמוד שלנו, שהקדוש ברוך הוא לקח את התורה שלו והתחיל לבקש מאומות העולם שיקבלו את התורה. כשהגיע לישמעאל, אומר לו, מה כתוב בה? אומר לו, כתוב, לא תנאף, לא תגנוב. הוא יכול לא לגנוב, הוא ימות אם לא יגנוב. הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל, ויד כל בו, עם מחשימם, כולם גנבים, כולם רשעים. אפשר שלא יגנבו. אמר, מה אתה רוצה שנעשה? אמר לו, תצא לזה לעמך ישראל. אחר כך גם כן הלך אצל עשיו. אמר לו עשיו, נו, אמר לו עשיו, מה כתוב בה? אומר לו, כתוב, לא תרצח. לא ירצח? על חרבך תהיה, אם לא ימות, בלי ירצח ימות אחר כך. תוציא לו על נשמה, איך אפשר? לא, תתן את זה לישראל. אז הוא שואל את זוהר, איפה מצאנו וכי שלח הקדוש ברוך הוא דבר עם איזה בריאה בעולם, חוץ מעם ישראל, דבר עם משה רבנו. אבל איפה דבר עם אומות העולם? הוא אומר, הלך אצל עשיו, איפה הלך אצל עשיו? זוהר מסביר כך. כל המדובר על שרו של עשיו ושרו של ישמעאל. למעלה, בשמיים. יפקוד השם על צבא המרום במרום, עם אחי האדמה באדמה. יש שם שרים שמייצגים את אומות העולם. אבל נתן הקדוש ברוך הוא מינוי גדול לעשיו, לשרו של עשיו ושרו של ישמעאל. כל אחד ממונה על 35 אומות. הם 70 אומות יש בעולם. כן, כל אחד ממונה על 35 מהם. חצי חצי. זה של עשיו,
אולי כל אירופה, כל זה, אלה שהם אירופים, מודרניים, נתן להם תחת עשיו. וישמעאל נתן להם כל אלה הפרימיטיביים האלה, סעודיה וגיהנם, כל אלה המלוכלכים האלה. כולם תחת ידו, תחת ידו של ישמעאל. טוב, נתן להם, חלק את זה, עשה את זה, ראה את החרק הארץ בן החלה. כשבא כאן כל לתת תורה, כמובן לא דבר עם שום בריאה, אבל קרא את השרים שהם מלאכים. אז קורא את שרו של עשיו, אומר לו כך, כתוב שם, ממשיך הזוהר כזו שהוא מסביר את הדברים. הוא אומר כך, כששרו של עשיו סירב לקבל, אמר לו, הלא אתה טוען כל הזמן, רדפת אחרי יעקב, בשביל שאתה טוען שאתה בכור, והוא רמה אותך. טוב, כי אתה בכור. מה אתה רוצה שאני אתן את התורה שלי, אלך אצל יעקב, ישלח אותי חזרה אליך, אגיד, לא אדוני, אני צעיר, תן לי, עשיו, תכבד אותו, תן לו, הוא בכור. אז מה יהיה? אתה שולח אותי אליו, הוא ישלח אותי אליך, מה יהיה עשו? אמרו, בונש עולם, תן לי עשה, מה אני אעשה? לא יודע. אבל אמרתי לך שהוא לא יכול לקבל את התורה, הוא ימות אם יקבל את התורה. אמרתי, תשמע, אם כל כך אתה לא יכול לקבל, תן לי דבר שאני אשחד את יעקב, תן לו שוחד כדי שיקבל את התורה. אמרו, מה אני אתן לו? אבל תראה, אתה עשיו, בנו של מי? בנו של יצחק. יצחק היה קדוש מרחם עמו, צדיק יסוד עולם, היה בו קדושה גדולה, והאב זוכה לבן. אז הקדושה של יצחק עברה בירושה לבנים. מי הם הבנים? יעקב ועשיו. אז אתה יש לך קדושה גדולה, הערה של הקדושה. תן לי אותה חזרה, אשאב ממך את כל הקדושה הזאת, ואני אתן את זה, אעשה מזה כתרים, ואני אתן את זה לישראל, כדי שיקבלו את התורה. אמר, טוב, תעשה מה שאתה רוצה, אני מסכים. מיד פשט מעליו הקדוש ברוך הוא, כל הערה הקדושה אשר ירש מאבותיו, מיצחק, ועשה מזה כתרים, 60 רבו כתרים, אלו הם כתרים רוחניים של הבנת התורה, של ייעוד התורה, מבחינתה עשה מזה 60 רבו כתרים. הלך אחר כך אצל ישמעאל, גם כן אותו דבר. אומר לו, ישמעאל, אומר לו, אני לא יכול, הוא יהיה פרא אדם. אומר, טוב, אתה פרא אדם, פרא אדם, פרא בימה. טוב, אבל אני אלך עוד פעם אצל יצחק, זרעו של יצחק, לא יצאו לקבל. תגידו, ישמעאל, הוא הבכור, מה אני אעשה? אמר לו, טוב, תגיד לבונו של עולם, מה אתה רוצה אני אעשה? אמר לו, תן לי תפשוט מעליך כל הערת הקדושה אשר ירשת מאביך אברהם. טוב, בסדר, כך לקח ממנו כל הקדושה שלו, ועשה בזה שוב פעם 60 רבו כתרים. וכשישראל צעקו נעשה ונשמע, נעשה לשון עשייה, זה עשיו. נשמע זה לשון שמיעה, ישמעאל. אז 60 רבו כתרים נגד נעשה, 60 רבו כתרים נגד נשמע. שלקח אותם הקדוש ברוך הוא מתוך הוצאתי ברעו בפיו ושקוסה בבית שיניו, מנותר גמול ילוהינו. עשה בזה הכתרים האלה, הקדושה של עם ישראל, קבלו אותה ביתר סעץ ויתר עוז. וכלכן זהו העניין של כתרים שקבלו ישראל. אבל מה זה עוד פעם? מה זה נעשה לפני נשמע? למה לפני נשמע? השמיעה אין פירושה דווקא לשון שאדם שומע, אלא גם הבנה. והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליס בנותם. מה חשבו? שיוסף אטרש לא שומע? יוסף שומע, למה לא ישמע? אלא חשבו שהוא לא מבין, כי רואים שהוא כל זמן מדבר שפה מוסרית, והם מדברים בשון הקודש, ויש מתורגמה באמצע, אז אמרו, זה מוסרי זה, זה לא מבין על שון הקודש, אז לכן נרשו לעצמם מדבר ביניהם, וכמה זה שומע, פירושו מבין. חשבו שהוא לא מבין. גם שמיעה של ישראל, לא התכוונו על שמיעה פשוטה, התכוונו על הבנת התורה, הבנת עומק מצוות התורה. להבין, זה לא אחד שתיים. כל אחד ואחד צריך הרבה הרבה להתעמק כדי שיבין טעמה של התורה. נעשה ונשמע. כלומר, ודאי שמקודם הם ישמעו, זה דבר ברור. אבל נעשה, נקיים, אפילו שאנחנו לא מבינים. לא מבינים טעמם של המצוות. שאין אתה יודע טעמם של מצוות. אתה יודע ערכם של מצוות. כל אחד ואחד שהוא צריך, ויש לו איזה מצווה שבא לידו, אפילו בין הוא מבין אותה, בין הוא לא מבין אותה, עליו לקיים את המצווה. ולכן זו מעלתם של ישראל שהלכו בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, תומת ישרים תנחם, והקדימו נעשה לנשמע. זה סוד שמלכי השרש משתמשים בו. כי גם מצווה שאנחנו לא מבינים את טעמה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, אלוהים מבין דרכה, והוא ידע את מקומה. וצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, לראות השם אלוהינו, לטוב לנו כל הימים. אנחנו יודעים שהוא אבא שלנו, נותן לטובתנו. הרי בנים אתם לשם אלוהיכם. אז מה אכפת אם אני כן מבין או לא מבין? יש הרבה מצוות שהם חוקים, שאנחנו לא מבינים אותם. יש משפטים שאדם מבין אותם. אבל בכל זאת יש קיים, כמו שמקיימים את המשפטים, כך צריך לעשות גם את החוקים. את שבתה תשמרו ואת חוקתה תשמרו לעשות אותם. צריך לעשות שני הדברים ביחד. יש פסוק, רחוק מרשעים משועה, כי חוקיך לא דרשו. מה פירוש הפסוק הזה? אנחנו אומרים בתפילה בכל יום, מלך עוזר ומושיע ומגן. מה זה עוזר, מה זה מושיע? עוזר בדרך הטבע. אדם זקוק למשל לסעד, שייתן לו יותר מרץ, ייתן לו יותר פרנסה, זה נקרא שמו עוזר. אבל לפעמים אדם בדרך הטבע לא יכול לחיות כדאי, חס ושלום חולה, וזו מחלה קשה שמצילנו, כל רופאים מרימים ידיים, אין מה לעשות. צריך להתפלל לו לקדוש ברוך הוא. והוא זקוק האיש הזה לישועה, ישועה זה למעלה מהטבע. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לפעמים, רואה האיש הזה כמה שהוא צדיק. עומדים לפני הקדוש ברוך הוא זכיותיו, מעשיו הטובים, ושולח לו דברו הטוב וירפאהו. זה נקרא שמו ישועה. עזרה זה טבעית, ישועה זה למעלה מהטבע. במצוות יש חוקים ויש משפטים. משפטים זה הדבר שהשכל של האדם מבין אותם. אבל חוקים זה למעלה מהשכל, למעלה מבינת אנוש. כשאדם הוא עושה רק משפטים ולא עושה חוקים, זה רשע. הוא לא מאמין בתורה. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הכל נתן לנו, גם החוקים וגם המשפטים. אבל הוא בורר. נכנס בשכל שלו, עושה. לא נכנס בשכל שלו, לא עושה. אז רחוק מרשעים ישועה. כמו שהוא דבר למעלה מהשכל שלו, הוא לא עושה, גם הקדוש ברוך הוא לא שולח לו רפואה שהיא למעלה מהטבע. זאת תופסים, אלה רופאים, וזה למעלה מבינתם, לא מבינים למה זה האיש הזה יכול להתרפות. אז זה רחוק מרשעים ישועה. למה? כי חוקיך לא דרשו. כמו שעשה מדה כנגד מדה לא בטלה. כמו שהם לא תפסו, לא רצו לקבע עליהם את החוקים, כשהם דבר המסכל של בן אדם, כך קדוש ברוך הוא לא שולח שום תרופה לבן אדם הזה, זה דבר שהוא למעלה מהטבע. אבל שולח קדוש ברוך הוא עזרה, אבל לא ישועה. אפילו שהוא עשה משפטים, הוא מבין את השכל שלו, לפי השכל שלו עשה, שולח לו עזרה, אבל ישועה לא שולח לו. אבל לנו, אנחנו מספרים לקדוש ברוך הוא, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אנחנו מקבלים עלינו כל התורה בכללותה, בלי שום סייג. אז לכן מלך עוזר ומושיע ומגן. הרבה פעמים שהרופאים בעצמם שוממים, איך הבן אדם הזה חי? איך קרה שבן אדם הזה שם לצייע? הם לא יודעים. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, רואה את האיש הזה שלא בורר בהתורה, אלא גם דברים שהם למעלה בירת אלו שהוא עושה, גם חושב שלך לא השתבח שמו דברו הטוב ירפאהו. זה ההבדל בין מי שמבין בין מי שלא מבין. אנחנו מקדימים לעשה זה נשמע, אנחנו עושים אפילו שלא מבינים, לא יודעים אנחנו. אנחנו בטוחים השתבח שמו אלוהים מבין דרכה והוא ידע את מקומה, הוא יודע טעמם של מצוות, אנחנו עושים כמו שמצווה האדון על עבדו. הוא לא צריך כל דבר לחקור אותו למה ולמה ולמה, אלא הוא עושה כפי מה שמצווים עליו. ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על סימון שהוא ימין ועל ימין שהוא סימון. עם זה נאמר בסנהדרין, חכמי ישראל, על אחת כמה וכמה מה שמצווה הקדוש ברוך הוא אותנו. כל אשר תצווה השם נעשה ונשמע. זה ההבדל גם כן שהסבירו המפרשים לגבי חכם ורשע בליל פסח. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים המשפטים? רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? אז אומרים, הוא אמר לכם, לכם ולא לא, אף אתה הכיר את שינה. מסכן, למה עשה אותו את הרשע ולתת לו בוקס בשיניים, מסכן, מה קרה? אולי לא יודע דקדוק, לא למד דקדוק. במקום שאומר לנו, אמר לכם. בשביל זה צריך לעשות לו כל הפורעניות האלה. וגם החכם אמר אתכם, גם כשאלו את זה. הכל משפטים של שרה שאומר לנו, אתכם. אבל תרצו כך. בחכם כתוב, והיה כי שלך בנך מחר למור. באותה שעה שעושים את המצוות הוא לא שואל. אומרים לו, תאכל מסע על הרסי, תאכל מרור על הרסי, אוכל. מה שאומרים, לא עושה. לא עושה קושות, אתה רוצים. מחר שואלת אבא, אבא, מה הטעם של המצווה הזאת? הוא רוצה להבין, הוא לא רוצה, אם אני מבין עושה, אם לא לא עושה, לא, הכל לא עושה, הוא עשה, כמו בלעי שבע עשה, כי שאליך בלך מחר נאמר. הרשע מראה באצבע, מה העבודה הזאת לכם? אם אתה מסביר לי אני עושה, אם לא, אני לא עושה, זה רשע. ואת כל דבר, אתה חושב שאתה יכול להבין? שאתה בא שם, הוא יודע, מה אתה רוצה? צריך כל דבר ודבר לעשות. לכן קודם כל צריך לקבל, אחר כך אתה רוצה לחקור, לדרוש, להבין, בבקשה. כמו שהרמב״ם נתן כמה טעמים של מצוות. אחרי שאדם עושה, מותר לו אחר כך ללכת כדי שיתעמק, כדי שיבין טעמם של המצוות. גם אנחנו אומרים ככה בתפילה. אין כאלוהינו, אין כאדוננו. אחר כך, מי כאלוהינו? לכאורה, קודם את אותו, נאמר, מי כאלוהינו? אחר כך תגיד, אין כאלוהינו. אבל לא. קודם כל אני מקבע עליי באמונה שלמה, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, גמרנו. שאלה, היה הדבר, מי כאלוהינו? זה אחר כך אתה רוצה, אתה חוקר. אבל קודם כל כבר קיבלת באמונה שלמה בלי שום פתפוק על שלך. אין ארוך לך, ואיזו לתך, אפס ותך, ומי דומה לך, אחר כך ומי דומה לך. קודם כל מקבלים עלינו את זה באהבה, מאופן החלטי. כך כל המצוות. זהו נעשה ונשמע. לכן חובתנו. כשקיבלנו את התורה מהר סיני שהקדמנו נעשה ונשמע, זה גם נצבח ארוך לכל הדורות. אשר ישנו פה עומד עמנו היום, ואשר עניינו עמנו היום. כל נשמותיהם שישראל היו במעמד הר סיני. וכולנו קיבלנו את התורה באהבה ובשמחה. ואף פעם התורה חס ושלום הזאת לא תשתנה בשום זמן. אחד מעיקרי התורה, מאמינים שהתורה שלנו היא עד סוף כל הדורות. לא יחול בה שינוי ותמורה. אי אפשר להוסיף. אם יש עניינים טכניים שמשתנים חדשים לבקרים, גם כן פסיקת ההלכות על פי לאורה של התורה. אחרי שאנחנו מעיינים בפוסקים, מעיינים בראשונים, באחרונים, מבינים שורש הבעיה שיש, ועל פי זה פוסקים. והכל תלוי בתורה הקדושה. אין לך דבר שאתה תפסוק מסברת הכרס ומסברת הראש, אלא הכל על פי יסודות של התורה. זה העניין של התורה, לא תשתנה בשום זמן. ואני אספר איזה מעשה קטן, ובזה אני אסיים. היה אחד, היה שמו דוד פרידלדר. זה מראש בעלי ההשכלה, השכלים הטיפשים. אלה שיצאו עם ביקורת המקרא, כל מיני שטויות שיש להם. אלה שהתחילו להמריד את העם נגד התורה, נגד חכמי ישראל. והיה ראש הפעור, זה דוד. אבל הוא היה חתנו של נשיא הקהילה. אז היה לו גיבוי מנשיא הקהילה. לכן היה מעניס פנים מדי פעם בפעם. היה בא אצל הרב הראשי הגאון רבי צבי הירש ברלין, שהוא היה עבד דין בברלין, וכל פעם היה מצוין אותו בשאלות. אחת שאלות פעם אחת באה. אז אני אומר כל מיני דברים ככה, לגלוג על המצוות של התורה. אמר לו, תראה אדוני הרב, אני רוצה לומר לך דבר אחד מה שיש בלבו. אם היה משה רבנו בדור שלנו, היה כותב תורה אחרת, יותר מודרנית. זה התורה שהיא הייתה מדרות, אבל זה, מי הבדור שלנו, היה יותר מודרנית, תורה. עשה לרב לצחוק, אבל בשביל לך משל דוד, מה למשלת? בא עשה לך למשל. משל כל אחד אוהב, אבל עשה אותו למשל ולשלינה. אומר לו, פעם אחת, היה אדם אחד, סוחר גדול, שהוא נוסע מדי שנה בשנה, לעיר לייפציג, זה מקום בגרמניה, שם היה יום יריד, מתאספים כל הסוחרים, כל אחד מראה את הסחורות שלו לחברו וחברו לחברו, זה קונה וזה מוכר, כל אחד מעיר אחרת, כל אחד יודע איזה עיר, בעיר שלו, איזה סחורה יותר יקרה, הוא קונה אותה יותר בזול, הוא מוכר אותה יותר ביוקר, וזה הפנסה שלהם. פעם בשנה עושים שבוע אחד, עושים את היריד הזה. והנה הסוחר הזה, הוא היה גר בעיר אחרת, לא בלייפציג, היה גר נגיד בברלין. וצריך לנסוע ללייפציג, צריך לנסוע בעגלה. בעגלה, אז קודם לא היו מכוניות, היה ברוך השם, יש כל אחד ואחד שלו מכונית. הוא רוצה לנסוע, לא שואל אף אחד, הוא נוסע בעצמו. יש אנשים שיש להם בשבילו מכונית, בשביל אשתו מכונית. וכפר בעדו ועד ביתו. ואם יש לו גם בן גדול, עושה עוד מכונית. אחות המשולש לו, מראה, נתן. כל אחד היום עובר טסט, יאללה שאלה בלה, תקח מיד, נתן, מקבל את הרשיון. טוב, הכל פנים, כפי שאמרתי, אז היו נוסעים בעגלות. הסוחר נוסע בעגלה, מגיע למחוז הסוף. בערך היה צריך לקחת כמה ימים, שלושה ארבעה ימים בנסיעה. והנה פעם אחת בא איזה סוחר אחד בשוק העגלות, במקרה לא הייתה רק עגלה אחת, אז קרב אצל בעל העגלה, איזה אדם זקן בקושי רואה ארבע עמוד, אבל מנן זה לא ייקח אותי, לא יגיע למחסר סיר שלום, כדאי שאני אחכה עד שתבוא עגלה אחרת. אבל המלתחה בידו, המזוודה בידו. זה הזקן הזה העגנון הרגיש שזה הסוחר בא לעלות, ופתאום עשה שלום מרומיו, עזב אותו והלך. אז ירד אצלו, אמר, אדוני, למה אתה לא עולה? תעלה, בבקשה, אני אוביל אותך איפה שאתה רוצה. אבל אני אמר לך את האמת, אני צריך לנסוע ללייפציג בשביל המסחר שלי, ואני פוחד שאתה לא תגיע אותי בזמן, יש לי עוד שלושה ארבעה ימים, הנה מתחילים את היריד. אומר, אדוני, את אני מוכן לקחת אותך באחריות גדולה, שאתה תגיע שלושה ארבעה ימים. אומר לו, טוב, מי אומר, אולי לא תגיע אותי. אז אני, יותר טוב לי שסע עם עגלון אחר. אומר לו, תראה אדוני, אני מוכן להתחייב לך. תעשה שטר בקניין גמור בשלם, שאני אשלם לך פיצויים, אם אני לא אגיע אותך בזמן, תפסיד את דבר, הכל החשבוני. טוב, אבל אם ככה, טוב, בסדר, בוא תעשה שטר. עשו שטר, גם קבלו בקניין גמור בשלם, כמו שלוקחים מהחתן. וקנינה מיד החתן הנזכר, לקח ממנה עשה לו קניין, ובאו שני עדים חתמו, גם שמו מס הכנסה בשביל דינה זמחות הדינה, שמו בול של מס הכנסה, הכל עשו כדת וכדים, דלק אסמכתה, דלק תופסי דשתרי, עשו הכל כדת. וסוחר זה עלה למעלה, וישב, והתחיל לנסוע בעגלה. הם יצאו את העיר לא הרחיקו, זה היה חודש טבת, התחילו קודם גשמים, ואחרי איזה רבע שעה, חצי שעה, התחיל להיות ברד, ויש מתלקחת בתוך הברד, ואחרי עוד חצי שעה, התחילו שילגים כאלה, לא הלכים. זה מסכים, בקושי רואה את הקרקע, את המסילה. ובאו השילגים האלה, ותכס עליהם הארץ, ויעמדו בתוך הקהל. לא רואה איפה הכבישים, איפה כל הדבר. התחילה העגלה הזאת, תסטוף מהדרך. התחילה להסתובב בתוך היערות, ושילג, אין, שמיים וארץ, הכל שילגים. וזה מסכן העגלון הזה, לא יודע. אפשר תקוותו להגיע בזמן. התחילו להסתובב, להסתובב, לא רואה את הדרך, לא יודע מאיפה ייכנס ואיפה יצא. השבוע עבר של היריד, וקושי עד שזה מצא מסכן, כל עוד נפשו בו, הגיע לתוך איזה עיר אחת, נשיבו את רוחם, בא זה, אמר לו, אדוני, אתה התחייבת שתגיע אותי בזמן, עכשיו כבר נגמר. ונאכל גדיש או הקמה או השדה, אין, עכשיו לא יריד ולא בטיח. אתה תשלם לי כל הפיצויים שאתה הזנקת אותי. אבל תספי, עזוב אותי, לא מספיק הצרות שלי, עוד אתה רוצה גם כי אצלך פיצויים. תבע אותו לבית הדין. תבע אותו לבית הדין, הרבנים הגדולים שמעו את שני הטענות, כתוב, ודל, לא תהדר בריבו. אסור לחוס על העני בדין. דין זה דין. אין מרחמי בדין. והנה, שמעו כל הרבנים, אמרו לו, תצאו החוצה, אנחנו נבדוק את הדבר. פתחו את השטר, בדקו אותו יפה. הכוח מנוסח, כדת, כדין, עשו קניין גמור בשלם, וכתוב דלקה אסמכתה, וכתוב כל אותם הדברים, כל התנאים שצריך להיות. טוב, כשלא מצאו שברירה, קראו אותם הפעם, אדוני העגלון, אתה חייב לתת לו את הפיצויים כשהוא תובע ממך, שזה $10,000. שחרה פה זה העגלון הזה. אומר, אדוני הרב, תגיד לי באיזה תורה אתה מחייב אותי? אתה לא יודע, תורת משה רבנו, עליו השלום. מה שאומר משה רבנו על הרסי. אבל משה רבנו, תגיד לי באיזה חודש נתן משה רבנו את התורה? אתה לא יודע, בשישה בסיוון, זה לא מתן תורתנו. בשישה בסיוון זה קיץ, אין לו שלג ולא ברד ולא מים. ומי נותן את זה בטבת, היה אומר שאני פטור, לא היה אומר שאני חייב. יש שלג, כמה אתה אומר? אומר, ואתה אדוני דוד פריזנדר, נמשלת לעגלון את זה, חתכת ערבן תלך הביתה. זהו שאנחנו אומרים, מי שחושב שהתורה חיילה וחס, יש בה שינוי, יש בה תמורה, נמשל לעגלון הזה, עגלון מלך מואב, הטופס הזה, לא מבין, לא יודע, לא יחפוש כסים בתמונה, אבל תורתנו הקדושה היא תורת אמת, והסתרות השם אליהם הנגרות לנו ולבנינו עד עולם, כמו שאומר הרמב"ן, הלאה מתה שהנגרות, מה שכתוב בתורה זה עד עולם, ולא תחול בה שום שינוי ותמורה. אנחנו יזכנו לעשות את עצמנו כרצונו, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם, ברוך השם ישבתם, מבוקר עד ערב אתם יושבים ועוסקים בתורה, אשר חלקכם, מה טוב גורלכם, זכו לחוגת חג השבועות בשמחה ובששון ובדיצות, בעזרת השם. במחיר ובאמנו תפשע יהודה בזכות התורה הקדושה, וקויים בנו, אני אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, תזכה לקרוב גדולה שלמה, אמן כן יהי רצון.